אחרי צהריים טובים לכם. עולם האקדמיה הוא עולם ענק. יש תחום של מדעים תיאורטיים, דברים ניסיוניים. הרב חיים נבון הציג אותי כמהנדס. אז אולי אני אסביר לכם למה בחרו מהנדס בשביל לדבר, אם אפשר לקחת גם תיאורטיקאים וגם ניסיונאים. פיזיקאי תיאורטיקאי או כל תיאורטיקאי אחר, יודע מצוין להסביר כל מיני תהליכים, אבל תיתן לו לבנות את המערכת שיראה איך הדברים האלה קורים, הוא לא יצליח. הוא מבין מצוין, אבל הוא לא יודע לבנות את זה. לעומת זה, ניסיונאים, בתחום של גם מדעי החברה, בסוציולוגיה, בחינוך, שעובדים הרבה, וגם אנשים פרקטיים בשטח, תיתן להם לבנות מערכת, תבנו לך אותה מצוין. תבקש מהם שיסבירו לך איך זה עובד, הם לא יודעים, הם יודעים איך להפעיל את זה. אז בחרו אותי כמהנדס, כי מהנדס זה השילוב המושלם של התיאורטיקאים והניסיונאים. שום דבר לא עובד להם והם לא מבינים למה. וזה העולם שאנחנו בעצם מגיעים ממנו.
אגב, אני לא בטוח שבחרו אותך בגלל זה.
אוקיי, טוב. הרב זיני הוא רב שפועל בטכניון בחיפה, וגם מרצה למתמטיקה בטכניון. והוא מתאר במאמר שפרסם לפני כ-10 שנים את השיעור הראשון שלו בתורת הקבוצות. הוא בא ומסביר מה זה קבוצה. הוא אומר, צריכים להגדיר, במתמטיקה הכל זה הגדרות, מה זה קבוצה? קבוצה זה אוסף של אלמנטים. טוב, נהדר, עכשיו אמרנו מילה חדשה, צריכים גם להגדיר אותה. מה זה אלמנט? אלמנט זה איבר בקבוצה. הדבר הזה לא מפריע מעולם לאף סטודנט, והוא לא מרים גבה, משהו, יש איזושהי בעיה עם ההגדרה המעגלית הזאת, ואפילו הוא ממשיך ומתאר שהוא מוסיף ומגדיר מה זה קבוצה ריקה, זה קבוצה שאין בה אלמנטים בכלל. על זה הוא אומר, ואני אצטט אותו, דבקות הקודש, העוטפת ועותרת, כל מילה היוצאת מפי איש אקדמיה בכיר, מתקבלת על דעתם יותר מכל דבר השם. מול פלט תרבותי זה אינני מצליח להשתחרר מהתחושה שאולי יש בכך שרידים, והוא משייך את זה לכל מיני תהליכים סוציולוגיים עתיקים. מאיפה מגיע הכוח הזה של האקדמיה? למה חושבים מגדל השן או היכל השן, כל מיני ביטויים או הצטלות, למה הביאו בכלל איש אקדמיה לדבר פה בפניכם? העניין הוא שזה עובד. המדע, שמי שמוביל את המדע זה האקדמיה, מצליח לחולל מהפכות בחיינו. מכשיר סלולרי שנמצא בכיס של כל אחד, מחשבים, כל התפתחויות שיש, הכל עובד כתוצאה מהתפתחות המדהימה הזאת של המדע. כל אחד ואחד מהיושבים כאן היה שמח אם יצליחו להוכיח לו את מציאות האל ואת האמונה וכו' וכו' בהוכחות מדעיות. זה מה שכל בן נוער, ילד, בואו נשייך את זה לאנשים צעירים מהקהל היושב כאן, משייכים את ה... ודאות, את המוצקות לעולם המדעי. העולם המדעי שנמצא גם בתעשייה בתחומים המדויקים וגם בעולם האקדמיה. והאקדמיה מציגה את זה גם בתחום של מדעים מדויקים וגם במדעי החברה וגם במדעי הרוח, בפילוסופיה, בכל תחום שהוא. יש ודאות, יש נחרצות. אבל האמת חייבת לאמר. מאיכן אותה ודאות נשאבת? מה מקורה? האם באמת היא אמיתית? התשובה היא שלא. אכן, יש הנחות יסוד. בכל תחום, בכל קבוצה של חוקרים, יש יוצאים מנקודת של הנחות יסוד כלשהם, ועל בסיסם מוכיחים את הדברים, מראים איך הם פועלים ומתקדמים הלאה. אבל אם נשאל על ההנחות האלה, מניין הגענו אליהם, אין לזה תשובה, כי כך הם ההנחות. ממילא, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אני אביא לכם דוגמה, מה זה בעצם העולם המתמטי, העולם האקדמי, אני אציג לכם שתי הוכחות. הוכחה אחת, זו הוכחה שאנחנו מכירים אותה כבדיחה, מניין אנחנו יודעים שיהודי דתי צריך ללכת עם כיפה. מה התשובה? התשובה היא, כתוב, וילך אברהם. כתוב וילך אברהם, וכי עליה לדעת שאברהם הלך בלי כיפה? מכאן שכל אחד צריך ללכת עם כיפה. כולם פה מחייכים, איזה הוכחה מצחיקה הזאת, אבל זו הוכחה תקפה לחלוטין. אם אנחנו מניחים הנחות מסוימות, אז אחר כך כל מה שנגזר זה נכון. ההוכחה שאנחנו צריכים ללכת עם כיפה יוצאת מנקודה שבאמת אנחנו מניחים שאדם דתי הולך עם כיפה. זה שאנחנו מוסיפים את אברהם זה לתפאר את המליצה בשביל לשכנע יותר. דוגמה אחרת על סיפור מעניין, על שניים שעפים בכדור פורח, והם לא יודעים איפה הם נמצאים, אז הם קצת מנמיכים את כדור הפורח, והם רואים מישהו על פני הקרקע, הם שואלים אותי, שואלים אותו, בן אדם, תגיד לנו איפה אנחנו נמצאים? אז אותו אחד עונה להם, אתם נמצאים בכדור פורח. אז השניים שנמצאים שם, אחד אומר לשני, תקשיב, הבן אדם הזה הוא מתמטיקאי. הוא אומר דברים נכונים ומדויקים, אבל הם לא שווים שום דבר. אז זה ברמת המליצה, אנחנו אוהבים ככה לצחוק על מתמטיקאים. אבל העולם המדעי מתקדם כי הוא הניח הנחות כלשהן. וההנחות האלה הן הנחות שמשתנות. הנחות שכל דור ודור הן משתנות. אנחנו יכולים לראות, אם נסתכל בהיסטוריה של המדע, אנחנו מתחילים באריסטו, שהוא דיבר על מדע תכליתי. האבן נופלת כי היא שואבת להגיע ליסוד של האדמה שלמטה. הרוח והאש עולות למעלה כי הן רוצות לעלות למעלה. בא ניוטון ואמר, איזה מין דברים מצחיקים זה, אבן רוצה, אש רוצה, מי רוצה? הכל משוואות, הכל חוקים, העולם דטרמיניסטי, וזה הוביל בכיפה במשך מאות שנים. אבל במאה השנים האחרונות מהפכה רבותיי. פתאום חוזרים המושגים התכליתיים. עיקרון פרמה לפני מאה שנים אומר, האור בוחר את המסלול הקצר. מה זה, אור בוחר? פתאום חזרנו לאריסטו. עקרונות של השוואת פוטנציאלים, עקרונות פיזיקליים, הכל מדבר על מינימומים, פונקציות של מינימום, דברים שמי הכיר אותם לפניכם. והשאלה הנשאלת היא, האם יש פה איזשהו יתרון לאדם דתי בעולם שכזה או שלא? ופה צריכים בעצם לחשוב מה זה העולם המדעי היום. העולם המדעי מורכב משני סוגים. הסוג ההמוני, רוב החוקרים, זה חוקרים שעושים עבודה ומוסיפים עוד אבן ועוד אבן, מוסיפים, כותבים עוד מאמר, מפרסמים עוד איזשהו פרסום, עוד ספר, ובכך מגדילים את הידע שקיים בעולם. אבל יש בודדים, אחד בדור, שקוראים הרבה מאוד מאמרים כאלה, ומזה יוצאת להם תזה חדשה, תורה חדשה שממנה מתפתחות התפתחויות עצומות. זה אמר לי פעם איש אקדמיה, עוד שהייתי חדש, מה ההבדל בין גנב לפרופסור? גנב לוקח מאמר אחד ומעתיק אותו, הוא גנב מאמר. פרופסור לוקח 10 מאמרים ומעתיק אותם. זה ברמת המליצה, אבל ברמת האמת, פרופסור מה זה? זה אחד שידע לקרוא 10 מאמרים, לקשר דברים שהם לא קשורים אחד לשני, ולהוציא מזה מאמר אחד. זה העולם המדעי. העולם המדעי יש לו הנחות יסוד בכל התחומים. בתחומים של מדעי החברה ומדעי הרוח יש משמעות עצומה לאדם דתי ברמת ההנחות היסוד שהוא מניח במחקר שלו. בתחום שלי של המדעים המדויקים זה הרבה פחות, אם כי גם יש לדברים האלה אמירה. גם בהחלט יש לזה אמירה. עוד שני דברים שאני לא יכול להזניח אותם. אחד, יש ממשק גדול מאוד בין העולם של המדעים המדויקים ומדעי הטבע עם עולם התורה. תחום תורני עצום שנקרא מעשה בראשית לא נלמד היום, לא בישיבות, לא באולפנות, לא בישיבות גבוהות, אין את זה. הגמרא מדברת על זה, המשנה מדברת על זה, כולם מדברים על מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית היום? אני לא יודע אם מישהו כאן בקהל יודע לענות ולא הזמן עכשיו לענות על זה, אבל מעשה בראשית זה העקרונות המטה פיזיקליים, המטה מדעיים שקיימים בתוך מדעי הטבע. העקרונות הן משוואות, אבל להבין את המשוואות, להבין מה זה מספר פיבונאצ'י, זה נוסחה, סכום של הספרות. אבל זה שלכל העלי כותרת בעולם יש מספר עלי כותרת, רק שהם מספרים פיבונאצ'י, ולתת הסבר לדבר הזה, זה לא מדע, זה לא יפרסמו מאמר, כי זה לא דבר שהוא יכולים לבחון אותו, יכולים להקשות עליו. אנחנו יכולים לפרסם מאמרים רק אם יכולים לבחון אותם, יכולים לבדוק האם הם נכונים. אם אני אגיד מה דעתי, הדבר הזה לא יפורסם, כי דעתי לא מעניינת. אני יכול לדבר מה הייתה דעתו של איינשטיין, כי מישהו אחר יכול להגיד, לא, דעתו של איינשטיין היא אחרת. העולם היום מלא בדוקטורים לפילוסופיה, אבל אין פילוסופים. והפילוסופיה והפילוסופים מגיעים מהעולם האקדמי. והדבר השני, וזו דוגמה חיה שקרתה מעכשיו מפינוי חברון, פרופסור וייס, גם כן פרופסור לספרות מאוניברסיטת בר אילן, אמר מה שאמר, ואני לא מדבר עכשיו טוב, לא טוב, לא מדבר על זה בכלל. אני מבטיח לכם שאם כל אחד מכם היה אומר את הדבר הזה, אף אחד לא היה יודע. אבל מה? הוא פרופסור. בגלל שהוא פרופסור לספרות, מה זה שייך? לפינו... לא, זה כל מהדורות החדשות, ותוכנים את זה וממשיכים לדבר על זה, וזה דבר שהוא חד משמעי בעל השפעה. אז מה שאני יכול לומר זה את הדברים הבאים. מי שילך לצבא, צריך ללך לצבא, זה ברור. שהוא יסיים את הצבא, יכול להמשיך להתנדב בפעילויות חברתיות. אבל בשביל שהוא יקבל את המיקרופון אחר כך בערוץ 2, הוא צריך להיות פרופסור. אחרת זה יהיה לו קשה מאוד. ברור שאף אחד לא ילך לעולם כזה, לעולם אקדמי, בשביל שהוא ישפיע בסדר שלישי על אירועים מהסוג הזה. העבודה היא קשה ונוראית, המינימום, המבריקים ביותר, צריכים 10 שנים, זה לוקח גם 15 שנה בשביל לקבל מקום באקדמיה, אבל ברור לחלוטין שאם יהיו באקדמיה ובאקדמיה חיצונית, לא להקים מסגרות דתיות ויש על זה מקום לדיון נרחב על מכון לב הקרוב אלינו שהוא גם בית ספר להנדסה, אבל האם הוא באמת יכול גם להנפיק את הדברים שאני ציינתי אותם? אבל יש השפעה עצומה לעולם האקדמי, בין אם זה השפעה עקיפה כי הוא איש אקדמיה, בין אם זה ברמת ההנחות שמניחים במחקר, ובין אם זה ברמת איזה אנשים ואיזה איכויות של אנשים מסתובבים במקומות האלה. עלו והצליחו במפעלכם.